שלום וברכה, מגילת אסתר. אנחנו ממשיכים במגילת אסתר. בפעם שעברה התוודענו למלכות אחשוורוש, שנועדה להחליף אל מלכות בבל בעולם. בעוד שמלכות בבל שלטה ביד רמה, ברגל גסה, שפכה דם, ותפיסת עולמה הייתה הפרד ומשול ורצח, מלכות פרס היא, כפי דברי חז"ל, נמשלה לדוב. אוכלים כדוב, שותים כדוב, מסורבלי בשר כדוב, מגודלי שיער כדוב. האדם בתפיסה הפרסית הוא דוב מגודל, מלא תאוות, מלא יצרים, נטול רוח, נטול צלם אלוקים, וככזה, במקום לרדות בו ולרצוח אותו, פשוט נפתם אותו. נפתם אותו במשתאות של 80 ומעט יום, ואחר כך משתה למקורבים של עוד 7 ימים. נעדן את הפיתום הזה בחור כרפס ותחלת, כדי שהרוח של האדם לא תפריע לתאוות החומר, וכך האדם יקבל חיבוק דוב כל 7-20 ומאה מדינה, יהיו שבועים של אחשוורוש. קדמה לזה תפיסה לכאורה פלורליסטית, כל העמים חוזרים למקומה מגלות בבל, כל אחד חוזר לשפה שלו, לרוח שלו, ואנחנו מתקדמים. אומרת המגילה, והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. אנחנו ממשיכים להבין את תפיסת העולם, ותפיסת העולם הולכת ומתבררת פה לעומק. נתחיל בשתייה כדת. טוב, אני מקווה שאף עדה לא תיעלב מהדברים הבאים, אבל יש עדות שכשאתה מתארח אצלם, אתה יושב ליד השולחן ומגישים אוכל, לא תמיד האוכל שאתה כל כך אוהב, ואז בעלי הבית אומרים, בתיאבון, בבקשה, כל אחד ייקח לעצמו. אתה מאוד רוצה לקחת, מאוד מאוד רוצה לקחת, אבל אתה מתבייש. אז אתה לוקח קצת, ואחרי הקצת הזה אומרים לך, אתה לא רעב? חבל. ואתה יוצא, כולך רעב לגמרי, שזה פחות או יותר הייתי מגדיר את זה, השתייה לא חדת, אין אונס. ויש בקצה השני, בלי לנקוט שמות של עדות, נגיד שהתארסת עם בת העדה הרלוונטית, ויש לך שני חברים שגם הם התארסו, אז הם אומרים לך, תשמע, אצלם בעדה יגישו לך אוכל, הרבה אוכל, אתה צריך לאכול, אתה לא יכול להעליב את בעלת הבית. מחלוק את הפוסקים בין שני החברים שלך, אחד אומר, תאכל עד הסוף. לא תאכל עד הסוף, תחשוב שלא טעים. תחשוב שלא טעים, היא תיעלב. חבר אחר אומר לך, תאכל כמעט עד הסוף. תאכל עד הסוף, תחשוב שלא היה מספיק. תאכל כמעט עד הסוף, תדע שהיה טעים והיה די ויותר. עם המחלוקת הזאת, אתה נוסע בדרך, מגיע למשפחה, מכיר מאוד נחמדים, משפחה מאוד נעימה, יושבים לאכול. על הצלחת, הר, הר של קוסקוס, גבוה מהרי הימלאיה, הר עם בשרים וירקות, והר, הר, באמת, ריחות נפלאים, טעמים, מפתים. אתה לא יודע איך אתה הולך לצלוח את ההר הזה, אבל אתה זוכר היטב מה אמרו לך החברים, בעלת הבית. תעלה ואתה יוצא לקרב. מזלג סכין, יוצאים לדרך, גאולת ישראל כמעה כמעה, גרגר אחרי גרגר, אתה כובש וכובש 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 וכובש, מגיע לתחתית הערמה, ואז מחלוקת הפוסקים הזאת מתחיל לנקר לך באוזניים. לסיים או לא לסיים? זאת השאלה. מתלבט, מתלבט, מחליט ללכת עם החבר שאמר יאללה נגמור עד הסוף ודי. גומר את השורה האחרונה של הקוסקוס, הבטן מתפקעת, נושם עמוק, עוצם עיניים, מבקש קצת להירגע, פותח את העיניים, הר חדש של קוסקוס מחכה לך בצלחת, משימה חדשה. זה הייתי אומר, זה נקרא השתייה כדת, האוכל כדת, השתייה כדת, יש אונס, לא תאכל, בעלת הבית הלב. מלכות פרס הולכת בתווך בין שתי העדות הללו, מלכות פרס, אגב אם כבר עדות חשוב לי להגדיר, כל מה שאני אומר על פרסים במגילה זה הפרסים הגויים, יהודי פרס זה משהו אחר, הם הביאו את הגאולה של המגילה, לא עליהם מדובר. מכל מקום, מלכות פרס אומרת כך, מצד אחד השתייה כדת, כלומר, יהיה פה שפע, האדם יוכל לקבל הכל, מצד שני אין אונס. אף אחד לא יכריח אותך, אין שום בבליות במשתה הזה, אין שום אונס, אין שום כפייה. חופש מוחלט, אתה בעל הבית להתפתם ולקבל את חיבוק הדוב מהמלך אחשוורוש, אתה מחליט, וכנראה שאתה תחליט לקבל אותו. חז"ל אומרים, השתייה כדת אין אונס מלמד שלכל אחד ואחד הביא לו חמר מדינתו. כלומר, מבחינה גסטרונומית הכוונה שהמלך אחשוורוש היה חשוב לו שכל אחד יקבל מה שאתה אוהב. כל אחד והבירה שלו. אתה משוודיה, תקבל בירה שוודית. אתה מישראל, תקבל בירה ישראלית. אתה הונגרי, בירה הונגרית, סקוטי וכו'. מבחינה רוחנית יש פה תפיסה. הרי תפיסת העולם הפרסית, בניגוד לבבלית, מחזירה את כולם הביתה. יש לי כבוד לתרבות שלך, יש לי כבוד למאכלים שלך, לשתייה שלך. אין שום כפייה. אתה מה שאתה, רק אני, המלך אחשוורוש, נותן לך את כל המרחב הזה בהערותו, את עושר כבוד מלכותו, ותיקר תפארת גדולתו. אני מעניק לך את מה שבאמת אתה זה שרוצה. פלורליזם במיטבו, נהנתנות בסתיעה, לכאורה המלכות הכי טובה. יותר מזה, כי כן יסד המלך, פעם ראשונה שאנחנו פוגשים בחוק. מה יוסד המלך? מה החוקים בממלכת פרס? חוק ממש חמוד. כי כן יסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש. החזון שכל אחד יהיה מרוצה. שכל אחד יהיה מרוצה. אני רוצה רגע לנתח לעומק מה זה אומר לעשות כרצון איש ואיש, מה זה אומר על התרבות הזאת, מה זה אומר על המלך אחשוורוש, ואיפה אנחנו, עם ישראל, בתוך החזון הזה של לעשות כרצון איש ואיש. קודם כל, אנחנו יודעים שמידות הנפש בעולם, בדרך כלל הקצוות שבהם, כלומר המידות הקוטביות, נראות רחוקות זו מזו, אבל בעצם הן מאוד קשורות זו לזו. מידות הנפש הן בעצם מעגל ולא קו, ושני קצות המעגל הם ממש עומדים זה לצד זה. על מה אני מתכוון? יש שני סוגים של אנשים בעולם שמעוניינים לעשות כרצון איש ואיש. סוג אחד של אנשים זה לכאורה הילד המושלם שכל אמא ואבא היו רוצים שיהיה להם. הילד החמוד הזה שמוציא את הציונים הכי טובים, שבא הביתה עם תעודה במחצית שכתוב בה אשרי יולדתך, ובסוף השנה אשרי יולדתך. ילד שכשהיה קטן אף פעם לא יצא מהקווים, ילד שאף פעם לא מתחצף, חמוד, טוב, מתוקתק, ילד טוב ירושלים. הילד הזה הוא באמת חלום של כל אבא ואמא, בטח של המורים בבית הספר, של המנהלים, אבל אני רוצה לרגע לשאול שאלה על הילד הזה, אולי אני מקנה בו, אני לא יודע. הילד הזה, לפעמים, הוא ילד כל כך טוב, לא מפני שהוא רוצה להיות כל כך טוב, אלא מפני שהוא פוחד מאוד להתעמת עם הרצונות שמסביב. הוא הרבה פעמים פוחד לרצות אחרת. הוא לא רוצה ללמוד עכשיו חשבון, אבל הוא יודע שאם הוא ילמד חשבון, הוא יקבל מאבא חיבוק ומאמא נשיקה ומחמאות ותעודת מצטיין החודש. והוא יודע שאם הוא יאמר, אני לא רוצה ללמוד חשבון, אני לא רוצה, אני לא סובל את המקצוע הזה, הוא ייכנס לקרבות והוא יאכזב. והוא יאבד את המחמאות, והוא יאבד את כל המקום המרופד, הנוח והנעים. זה מתחיל בשיעור חשבון, אבל זה ממשיך להרבה מאוד דברים. יש ילדים שהולכים וגדלים, והם ילמדו מקצוע שההורים רוצים, בלי לשאול את עצמם אף פעם האם הם רצו את זה. ללכת בדרך רוחנית שההורים רצים, בלי לשאול פעם אחת אם רצו. כי הפחד לרצות, והצורך האובססיבי כמעט לרצות, ולקבל מחמאות, ולהיות בסדר, פשוט להיות בסדר. הצורך הזה כל כך דרמטי, שאני חיים שלמים עלו לחיות בלי לשאול את עצמי ומה נכון, ומה אני רוצה, בלי לאבד את הרצון. לעשות כרצון איש ואיש לפעמים זה סימן של אובדן חוט שדרה ואובדן הרצון של האדם. וזה מסוכן, למרות שזה מאוד יפה ומאוד נעים ומאוד נחמד לנו, אבל זה לא פשוט. בקצה השני השני של הסקאלה נמצא אדם, אולי אתם מכירים את סוג האנשים האלה, מכירים את אלה שבדרך כלל מסתובבים עם ארבעה פלאפונים והם יסדרו לך הכל. הם גם בדרך כלל מדברים על עצמם בגוף שלישי כזה, גוף שלישי נסתר. דבר אליו, דבר אליו, יארגן לך, מה אתה צריך? מה אתה צריך? דבר אליו, דבר אליו, דבר אל יעקב, הוא יסדר לך. ואז הוא יסדר לזה את מה שהוא רוצה, יש לו פרוטקציות בעירייה, יש לו קשרים במשרדי הממשלה, הוא חבר בביטוח לאומי, אבא שלו היה אח של שר בדימוס, יש לו דודה שופטת עליון. הוא יארגן לך ולך ולך ולך, והוא ידאג שכולם יהיו מרוצים. אבל הוא לא עסוק בלרצות. הוא עסוק בהראותו את עושר כבוד מלכותו. הוא לא בא עם חוט שדרה חסר חוליות, אלא הוא בא מעמדת נפש שאומרת, אני שולט בכל. אני מלך העולם. ולכן אני יכול להגשים את המשאלות של כל הברואים שלי. זה אחשוורוש. אחשוורוש מבקש לעשות כרצון איש ואיש, כלומר יש לו איזה יומרה כזאת, שהוא יגשים את המשאלות של כולם. חז"ל אומרים, ממש נפלא, חז"ל מנתחים לעומק את התפיסה הרוחנית, פוליטית, נפשית של אחשוורוש, ואומרים כך: כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. מיד קופץ לחז"ל, יש שני אנשים במגילה שנקראו איש. אחד, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי. השני, להבדיל, איש צר ואויב, המן הרע הזה. חז"ל אומרים, שים לב, יש פה תפיסת עולם מגובשת שאומרת כך: יש בעולם עם ישראל, נציג של עם ישראל מרדכי, קיצוני מאוד. יש בעולם הרבה גויים, הרבה תפיסות, אבל בקצה ראשית גויים עמלק. ובקצה של הקצה יש המן בן עמדת ההגגי, צורר היהודים. איש ואיש. אומר אחשוורוש כך: אני הרי רוצה למלוך מתוך איזה שלום עולמים, שקט ושלווה. לתפיסת עולמי, כל המלחמות שנראות כמו מלחמות רוח, דת, תפיסות עולם וכו', שאולי המלחמה הכי חזקה בעולם היא מלחמה להשם בעמלק מדור דור ושנאת עמלק לישראל, המלחמות הללו, שהן לכאורה מלחמות רוחניות, דתיות, הן בעצם שקר. אם האדם הוא דוב, מדוע שהוא ימסור נפשו על רוח? אלא מה? זה כסות עיניים. מאחורי הקלעים של כל המלחמות עומד דוב. דוב לא שבע. ואם אני אצליח לפתם את הדוב הזה כאוות נפשו ולגעת בבטן שלו כמו שצריך, הוא כבר לא יצטרך להילחם. ואם אני לוקח את שני הדובים הראשיים, את איש יהודי ואת איש צר ואויב, ואני אצליח לכנס אותם במשתה, ולתת ליהודי בכשרות מהודרת את כל חלומות היהדות שלו מבחינה בטנית, ואני אתן לעמלק את כל תפנוקי העמלק, אולי אוזני המן, לא יודע מה הם אוהבים שם, אני אתן להם את מה שהם רוצים, ייפסקו המלחמות בעולם, כי אני אעשה כרצון איש ואיש, ויש שלום עולמים, ואני מולך בעולם השלם הזה. ימות המשיח יגיעו. אגב, תפיסת העולם הזאת בצורה לא שונה מאוד, הלכה במדינת ישראל בימים המוכרים וידועים של תקופת אוסלו, אפילו, כן, חס ושלום להשוות, אבל אפילו מי שהיה המוביל הגדול של הסכמי אוסלו, אותיות שם משפחתו הם כאותיות המלכות הזאת, ותפיסת העולם הזאת, שאגב עד היום יש רבים שחושבים אותה, אמרה כך: כל המלחמה של האסלאם ביהדות הוא לא מלחמת האסלאם ביהדות, אל תגדיר את זה ככה, זה טעות להגדיר את זה ככה. המלחמה היא מלחמת הדוב. הדוב הרעב במחנות הפליטים, הדוב שצפוף לו, הדוב שלא מקבל מספיק פרנסה, אוכל, השכלה שתאפשר לו להתפרנס בכבוד, והדוב הרעב יוצא ממחנות הפליטים והוא דוקר את הדוב השבע הצבר הישראלי. זה הסיפור. ואם תצליח, כך היה בתקופת אוסלו, זאת הייתה המחשבה, אם תצליח לעשות אזורי תעשייה משותפים, שיתופי פעולה, תקנה ידע, תקנה יכולת כלכלית מפותחת, בסופו של דבר הדוב יסבע. וכשהוא יהיה שבע, אתה תהיה שבע, הוא יהיה שבע, יהיה קץ למלחמות. לצערנו, בעינינו אנחנו רואים שהשבה עוד יותר מעביר את הדוב על דעתו, כי בכל זאת זה לא באמת מלחמת חומר. זו מלחמת רוח ומלחמת תפיסת עולם, מלחמת אמונה, אבל התפיסה הזאת שיש כאלה שעד היום עוד אוחזים בה, זה היה שורש מלכות פרס. לעשות כרצון האיש, כרצון איש ואיש, כרצון המן וכרצון מרדכי. ומה אנחנו אומרים על זה? חז"ל אומרים בצורה ממש פלאית. אומרים חז"ל כך, שוטה שבעולם, רצונך לעשות כרצון איש ואיש, יש לך איזה חלום כזה גאוותני, שאתה יכול להגשים את המשאלות של כולם, איזה אלוהות כזאת בעיני עצמך, למחר שתי ספינות מפרסות לים. האחת מבקשת רוח צפונית, האחרת מבקשת רוח דרומית. יכול אתה לצאת ידי חובת שתיהן? כלומר, חז"ל מתחילים להדק את החבל סביב תפיסת העולם הזאת, סביב החשורו שאומרים ככה. בני אדם בעולם רוצים אחרת, הם שונים. חלומותיהם והאינטרסים שלהם לפעמים מתנגשים זה בזה. יוצאות שתי ספינות לים, אחת, שני דובים, רוצים ללכת לעשות כסף מעבר לים. אחת רוצה להתפרנס בצד דרום, היא צריכה רוח צפונית, האחרת רוצה בצד השני, רוצה רוח דרומית. נראה אותך מסדר רוחות סותרות, אין לך סיכוי. מהדקים את זה עוד יותר. למחר שני אנשים רוצים לצלוב זה את זה. שניים שונאים אחד את השני, רוצים לרצוח אחד את השני, יכול אתה לצאת ידי שניהם? הרי אם תהרוג את שניהם לא הרווחת כלום, כי אף אחד לא ישמח. איך אתה יכול לסע? אגב, כמובן אנחנו כבר נכנסים לתוך המגילה, כמובן הרמז זה העווה, זה המן ומרדכי. מי יתעלה על העץ? אתה לא יכול לתלות את שניהם, וששניהם יעמדו וימחיאו כפיים, זה לא יעבוד. למחר, שני אנשים רוצים לישא אישה אחת, שניים יתאהבו באותה אחת. אתה רוצה לצאת, יכול לצאת ידי שניהם? אגב, מעניין לחשוב על מי חז"ל רומזים עכשיו. כי כרגע זה נראה שאולי הם רומזים על המן ואחשוורוש, אולי על מרדכי ואחשוורוש, אולי זה המן ואחשוורוש, אולי זה המן ומרדכי ואחשוורוש. אבל המגילה בעצם הולכת לשבור את התזה האשלייתית הזאת של לעשות כרצון איש ואיש. מה אנחנו אומרים? ואין יכול לעשות כרצון איש ואיש אלא הקדוש ברוך הוא לבדו, שנאמר, רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. כלומר, אנחנו מבינים שכל עוד כל אדם חי, כשבמרכז נמצא הוא עצמו הדוביות שלו ותאוותיו, לנצח תהיה מלחמת תאוות, לנצח מה שאין לי יהיה יותר כואב ממה שיש לי ומה שאין לי נמצא אצלך, ולנצח תאכל חרב ולא נוכל לעשות כרצון איש ואיש. אבל אם העולם יבין שכל היצורים וכל הברואים הם בנים לאבא אחד שבשמיים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך, אז רצוננו גם הוא יעשה. כלומר, רצון איש ואיש יכול לעבוד כשהם רצון יראיו, כשכל אחד מבין שיש לו שליחות בתוך המערכת הגדולה ואין התנגשות בין השליחויות. מעין מה שקורה עם המלאכים, שהם נותנים רשות זה לזה. טוב, קשה לנו להיות מלאכים, זה לא פשוט, אבל בחזון הגדול שלנו, האדם לא במרכז ולא פתאומו במרכז, ואם תפתם אותו, לא זו בלבד שהוא לא יהיה רגוע ושלב, אלא שהוא עוד יקום עליך להורגך. רק הקדוש ברוך הוא במרכז מאפשר לעשות רצון איש ואיש, רצון יראיו יעשה. גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי, אגב, מאוד מתאים לתפיסת העולם הפרסית, אני לא הזכרתי קודם, אבל הפרסים בד בבד עם התענוגות המטורפים, את הכל הם מעדנים בתרבות של חור כרפס ותכלת, את הכל הם מצניעים, כמו שאומר רב יוסף, בשלושה דברים אוהב אני את הפרסים. צנועים במאכלם, צנועים במשתם, וצנועים בדבר אחר. דבר אחר זה או בית הכיסא או תשמיש איש ואישה. באותם דברים שהם תאוותנים, הם גם מצניעים. כלומר, הם מתנהלים באורח תרבותי, אסתטי מעודן, כדי שהעסק לא יישבר לגמרי. ולכן אנחנו לא מתפלים שיש פה ממש תרבות, ממש יש פה סניף אריאל הם הקימו, יש פה משתה נפרד, משתה גברים, משתה נשים, הכל צנוע, הכל למראית עין מאוד לא תאוותני ומאוד לא דובי, עד ששותים יין. כי כשנכנס יין, יוצא סוד, וכשיוצא סוד, מתגלה הסיפור האמיתי. ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, אמר לי מאומן בזתה חרבונה בגתה ואבגתה זיתר וחרקה שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. מה יותר הגיוני מזה? תפיסת עולמו של אחשוורוש הולכת עד הקצה. הרי אנחנו לא בבלים, ואנחנו לא רודים בהמון, ואנחנו רוצים להראות לו את עושר כבוד מלכותו, והראיתי לו כבר את הכל, כמעט. רק דבר אחד נחסך מההמון ומבחין בין ההמון לבין המלך, ורק דבר אחד, עדיין העיניים שלהם לא סבעו, וזה איך נראית ושתי. ולפי חז"ל, בכתר מלכות, זה רק כתר מלכות, אז בעצם יש פה איזו אמירה שאומרת כך, אני לא חוסך מכם דבר, שלי, שלכם. אני אתן לכם להתבאם ולהתענג אפילו על הדבר לכאורה הכי אישי של המלך, הכי אישי שלי, ולכן הוא קורא לבשתי לבוא להראות העמים והשרים את יופיה, כי יש לו במה להשתבח, כי טובת מראה היא. תשובת ושתי. ותמיין המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים. ושתי לא רוצה לבוא. למה לא רוצה לבוא? לכאורה, באופן מגדרי פשוט היינו אומרים, אישה צנועה. חז"ל לא כל כך מתלהבים מההבנה הזאת, כי הם לא רואים בבשתי איזה אישה צנועה, והם אומרים, פרחה לה צרעת, גדל הזנב, כלומר, גם היא מבחינה אישית הייתה רוצה להיות שותפה בחגיגה הזאת, אלא שהיא לא יכולה. אבל יש אולי דבר עמוק מזה, ושתי נכדתו של נבוכדנצר, מלך בבל. היא גדלה על משהו אחר, היא לא יכולה לבוא. אנחנו בעזרת השם ננתח את זה בפעם הבאה יותר לעומק, אבל אותי מעניין, מה צפוי שיעשה אחשוורוש עכשיו? רמז דק, החוק היחיד בממלכה של אחשוורוש זה לעשות כרצון איש ואיש, כלומר פלורליזם. כלומר, כל אחד יקבל את שלו, אפילו אמן יקבל את שלו, מורדכי, הפלורליזם בסיאו. רצון איש ואיש במרכז. ושתי לא מוכנה לבוא, חוזרים הסריסים ואומרים לו, מה אמור אחשוורוש לעשות? אז בפשטות הוא אמור להגיד לה, אין בעיה, לעשות כרצון איש ואיש? לא רוצה, אני רק הצעתי, לא רוצה, לא צריך. אבל אחשוורוש מתפוצץ. למה מתפוצץ? ואיך זה מתגלגל? בעזרת השם נברר בפעם הבאה. שלום, שלום.